צהריים טובים, חודש טוב לכולם, קיץ בריא.
קיץ חורף בריא.
גם הקיץ יש בריא. אנחנו נמצאים ברמח"ל באמצע פרק י"א, במידת הנקיות. עסקנו עד עכשיו בשני עניינים מרכזיים שהרמח"ל ראה לנכון לבאר בעניין הנקיות על בסיס הגמרא במסכת בבא בתרא, שהגמרא אמרה, נצטט את הגמרא, מיעוטם, רובם בגזל, מיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע. כך אמרה הגמרא. ביארנו בזמנו שעבודת המידות, עבודת המצוות של האדם מחולקת לשלוש מחלקות. מחלקה אחת, מצוות שבין אדם למקום, מחלקה שנייה של מצוות בין אדם לעצמו, ומחלקה שלישית בין אדם לחברו. כשהסברנו שהמקורות לזה מופיעים בחז"ל, המהר"ל אומר שכל שורשי העבירות שמתחלקים לשלושה הם נעוצים בשלושת העבירות החמורות שנצטווינו למסור את הנפש: שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. שפיכות דמים זה שיא הפגם בין אדם לחברו, עבודה זרה זה שיא הפגם בין אדם למקום, וגילוי עריות זה שיא הפגם בין אדם לעצמו, בעיוות של אדם כלפי עצמו. כנגד זה יש בכיוון החיובי, על שלושה דברים העולם עומד: על תורה, עבודה וגמילות חסדים. תורה, שורש כל הקשר בין אדם למקום. עבודה, דהיינו עבודת הקורבנות, עבודת התפילה, עומק הקשר בין האדם לעצמו, שהוא מחובר לאלוקיו. וגמילות חסדים זה עומק הקשר בין אדם לחברו, שעל שלושת היסודות הללו העולם עומד. ביארנו על פי זה את שלושת העניינים, העבירות שהגמרא אמרה שרוב בני אדם נכשלים בהם בדקויות, לא בגסות, בדקויות. זה מידת הנקיות שאנחנו עסוקים בה, בדברים שאין נותנים את הדעת, לא שמים לב או מורים היתר בדבר. אמרה הגמרא, רובם בגזל. הסברנו שגזל זה קלקול שבין אדם למקום, מכיוון שאין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא הנימה. אתה לא יכול לקחת לחבר שלך שום דבר, אבל זה שאתה גוזל, אתה פוגם בהבנת היחס שלך, איך השגחת השם פועלת בעולם, איך השפע יורד פה לעולם שלנו. זה פגם בקשר בדקות בין אדם למקום. רובם בעריות, הסברנו שזה הפגם בין אדם לעצמו, בעיוות בין הסדרים, שזה התאווה, ההתענגות האסורה, שהיא פוגמת בדבר הזה, ובזה הכנסנו גם מה שהרמח"ל דיבר, כל ענייני המאכלות האסורות, וזה היה הנושא האחרון שעסקנו בו. ועכשיו הגענו לנושא מאוד מאוד מרכזי, שהרמח"ל לוקח אותנו לכל החטיבה השלמה של המצוות שבין אדם לחברו. זה הסיפה של הגמרא, וכולם באבק לשון הרע. אבק לשון הרע, פירושו של דבר דקויות, נדבר כשנעסוק ברכילות ולשון הרע, אבל דקויות של דקויות שאדם מדבר בגנאי על חברו, שזה פגמים בין אדם לחברו. ועכשיו הרמח"ל רק נקרא את השורות הללו. כל מהדורה זה משהו אחר, אצלי זה קוף א', אבל לא חושב שבמהדורה שלך זה אותו עמוד. אנחנו עכשיו נמצאים בפסקה שמתחילה, ונדבר עתה על החטאים, פרק י"א, אמצע הפרק. אני רק קורא, היום רוב השיעור שלנו יהיה מבוא להבנת ענייני מצוות ועבירות שבין אדם לחברו. לא כל כך נסתכל בספר, רק אני את הכותרת לוקח כאן מדברי הרמח"ל. אומר הרמח"ל, ונדבר עתה על החטאים המניעים הנולדים מחברת בני אדם וקיבוצם. אצלי כתוב המניעים, אבל יש גרסאות כנראה שכתוב גם מצויים. יש גרסאות כך, הכוונה הדברים היותר שכיחים מצויים, הנולדים מחברת בני אדם וקיבוצם. אמנם יש פה לא רק דברים שבין אדם לחברו, אבל זה העיקרים שלהם, כגון הונאת דברים, הלבנת פנים, הכשלת העיוור בעיצה, רכילות, שנאה ונקימה, כל אלו מצוות, עבירות שבין אדם לחברו, שבועות, דבר שקר וחילול השם, כי מי אומר ניקיתי מהם, טהרתי מאשמה בם, כי ענפיהם רבים ודקים עד מאוד, אשר היזהר בם, טורח גדול. ועכשיו הרמח"ל הולך ומבאר לנו אחד לאחד את העניינים הללו. אבל לפני שניכנס לכל הפרטים והחלוקות המדוקדקות, חשוב מאוד לעשות איזשהו סדר במחשבה על ההבנה מה זה מצוות בין אדם לחברו. כי אני חושב שיש בזה בלבול או אי הבנה מספיק. מה העניין של כל מצוות בין אדם לחברו ועבירות בקשרים שבין אדם לחברו לפני שניכנס לפרטים שלהם? אני רוצה לשאול שאלה פשוטה או שתי שאלות. האם מצוות שבין אדם לחברו הם בכלל מצוות, או שזה רק דרך ארץ שקדמה לתורה? האם יש קדושה כשאנחנו עושים מצוות בין אדם לחברו, או שזה התנהגות טובה, זה מידות טובות, זה הקדמה לתורה, בלי שאדם מקולקל במידות שלו, במעשים שלו, לא יכול ללמוד תורה, לקיים מצוות. אבל האם למצוות האלו יש ערך קדושתי? יש עליהם קדושה. אנחנו יודעים וזו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ותכף אני אבסס את השאלה הזאת, נראה עד כמה היא חזקה. השאלה השנייה שאני רוצה לשאול, האם מצוות שבין אדם לחברו הם סוג חדש של מצוות, או שזה אותם מצוות רק הנושא, זה לא כלפי בורא עולם, אלא כלפי החבר שלי. יש מצוות שאני עושה אותם, צער בעלי חיים, כלפי הבעלי חיים. יש מצוות שאני עושה כלפי השכנים שלי, גמילות חסד, הלוואה, עזרה, שבת אבדה, ביקור חולים, רפואה, המון מצוות.
אבל יש חלוקה בין מצוות לבין התנהגות, לבין כמו שאתה אומר.
נכון, אני שואל עכשיו על המצוות. מצוות שיש לנו בתורה בין אדם לחברו, ויש אין ספור מצוות, וגם איסורים שבין אדם לחברו. האם זה קודם כל בכלל מעשה קדושתי? מעשה בעל ערך שמגלה קדושה חדשה, או שזה רק מידות טובות, זה התנהגות? זה דרך ארץ שקדמה לתורה. עוד מעט נראה, גם גויים מקיימים הרבה מהמצוות הללו. אולי את כל המצוות שבין אדם לחברו גם הגויים מקיימים. מה מייחד אותנו כעם ישראל בקיום המצוות שבין אדם לחברו?
כתוב מעלה מעל בהשם.
כן.
זאת אומרת שכל מצווה שבין אדם לחברו, כל עבירה שבין אדם לחברו,
אני מסכים, אני רק רוצה...
גם מעל בהשם.
תכף, אני רוצה רק...
אני מסכים. האדם נמרא בצלם.
טוב, טוב, אתם אומרים דברים טובים, עוד מעט אנחנו נסביר אותם.
גם המצוות של בין אדם לחברו, אז כתוב לידו אנוכי אדוני, זאת אומרת, זה בהקשר אחד.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. השאלה השנייה, רק אני מעלה את השאלות שאנחנו רוצים לברר אותן. הנושא השני, והוא מאוד מאוד מרכזי. האם כשאנחנו אומרים בין אדם לחברו, פירושו של דבר, שרק הנושא של המצווה השתנה, מצוות לולב אני מקיים ביני לבין בורי, לא שייך לחבר שלי. מצוות השבת אבדה אני מקיים ביני לבין החבר שלי. האם ההבדל הוא רק בזה שהנושא של המצווה הוא שונה, או שזאת מערכת מצוות נפרדת של מצוות שבין אדם לחברו? חטיבה אחרת לגמרי. האם זה אותם מצוות בין אדם למקום, בין אדם לחברו, רק ההבדל הוא כלפי מי זה מתייחס, או שזה סוג אחר של מצוות? כולם מכירים משנה מפורסמת בסוף מסכת יומא, שהמשנה אומרת, יש הבדל בין מצוות שבין אדם לחברו, בין אדם למקום. מצוות שבין אדם למקום, אדם עשה עבירות, יום הכיפורים לחפר, עושה תשובה. מצוות עבירות שבין אדם לחברו, לא מספיק יום הכיפורים, עד שלא ירצה את חברו, אין יום הכיפורים מחפר. דרך אגב, יש מהפרשנים שמסבירים את המשנה הזאת, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, פירושו של דבר, לא רק את העבירות שבין אדם לחברו, עד שלא ירצה את חברו בכלל יום הכיפורים לא מחפר. גם את העבירות שבין אדם למקום ביום הכיפורים לא יחפר, אם האדם מחזיק עדיין עבירות ועוונות בין אדם לחברו. זה חסימה, זה איזשהו מנעול שלא נותן לך להיפגש עם יום כיפור, אם יש לך עדיין את סוג העבירות האלו שקוראים להם עבירות שבין אדם לחברו. אז שני הדברים הללו אני רוצה לבאר. נשאל שאלה פשוטה. האם יש ברכות שמברכים על מצוות שבין אדם לחברו? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לבקר חולים.
לא,
לא. לתת משלוח מנות. מצווה גם, זה רבנן. לוויית המת, עזרה לזולת, השבת אבדה. האם מצאנו על מצווה אחת של בין אדם לחברו ברכה? אשר קידשנו במצוותיו. אולי זה בא ללמד אותנו שבכלל אין קדושה במצוות הללו? למה לא מברכים ברכת... זה מצווה בתורה. חלק גדול מאוד, אולי חצי מהמצוות שלנו בתרי"ג מצוות, בין אדם לחברו, ולא מצאנו על זה ברכה. הרמב״ם כותב בהלכות ברכות פרק י"א הלכה ב', אני מצטט. וכל מצוות עשה שבין אדם למקום, בין מצווה שאינה של חובה, ובין מצווה שהיא חובה, מברך עליה קודם לעשייתה. כתב הרמב״ם על מצוות שבין אדם למקום, מברכים עליה לפני. מדקדק הכסף משנה במקום. מזה שכתב הרמב״ם שרק על מצוות שבין אדם למקום מברכים אשר כישנו במצוותיו, נראה לומר שעל מצוות שבין אדם לחברו אין ברכה. זאת אומרת, הרמב״ם רמז לנו פה שלא תמצא שום מצווה שבין אדם לחברו שמברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אין. למה? אין בזה קדושה? זה לא מהתרי"ג, זה מה שאלנו מקודם. אולי זה רק דרך ארץ שקדמה לתורה. אז הנה דרך שקדמה לתורה, למה זה מופיע בתורה? אז שיהיה כתוב בספרי מוסר. למה התורה כותבת מצוות? מה זה מצווה בלי קדושה? אין אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מה פירוש הדבר? אז יש כמה הסברים למה הרמב״ם אמר שאין ברכה על זה. יש דעה, כך כותב אבוד רם, וכך מופיע בשו"ת הרשב"א, ממש באותו דרך, חלק א', סימן י"ח. אומר, זה מתרץ את רוב המצוות, לא את כל המצוות, שמצוות שבין אדם לחברו, מכיוון שאתה עושה אותם כלפי מישהו אחר, אז זה תלוי בדעתו. אם הוא ירצה, או לא ירצה שאתה עושה לו. נניח, אתה בא לבקר את החולה, ועכשיו לא מתאים, אל תבקר אותי. אם תברך על המצווה הזאת לפני שאתה בא לבקר אותו, אולי זה יהיה ברכה לבטלה, לא תוכל לעשות את המצווה. אתה רוצה לתת לו הלוואה? לא רוצה, לא צריך הלוואה. כל מצווה שתלויה בדעת של מישהו אחר, אומר, אי אפשר לברך עליה, מכיוון שייתכן שבסוף לא תקיים את המצווה הזאת. טוב, אני אומר, יש מצוות שזה לא יתרץ. אני יודע, לוויית המת, לא תלוי בדעתו, זה מצווה. יש כל מיני מצוות של גמילות חסדים שאפשר לעשות לשני, גם בלי שהוא יודע שעשינו בעבורו, ואפשר. אבל כך כותב אבוד רם, כנראה זה מתייחס לרוב המצוות, כך משמע בשו"ת הרשב"א. לעומת זאת, ישנו פירוש הרבה יותר מהותי, ובו אני רוצה להתחיל את הנושא שלנו, שכותב בעל התורה תמימה, בסוף פרשת משפטים. והוא כותב דבר מאוד מעניין, למה הרמב״ם אמר, רמז בדבריו, שאין ברכה על מצוות שבין אדם לחברו. ואני אקרא לכם את לשונו. אומר שם התורה תמימה בסוף פרשת משפטים, משום שבכלל לשון הברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, מורה שבמצווה זו שאנו עושים, אנו מקודשים ומובדלים משערי האומות שאינם נוהגים כן. והנה זה נכון במצוות שבין אדם למקום. כמו תפילין, ציצית, סוכה, לולה וכו'. מה שאין כן במצוות שבין אדם לחברו, הרי הן נוהגות גם באומות. ולא שייך על זה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כלומר, שהבדילנו. אחרי שאין, אין אנו מובדלים בהם משאר האומות המתוקנות. מסיים שם, וזו הסיבה שכתב הרמב״ם, שכל הברכות שייכות רק במצוות שבין אדם למקום, ולא בין אדם לחברו. זה בעל התורה תמימה, סוף פרשת משפטים. ולפי הדברים שלו מתעצמת מאוד הקושייה ששאלנו בהתחלה. אז האם בכלל במצוות שבין אדם לחברו יש קדושה? בעבירות שבין אדם לחברו יש טומאה? זה שייך בכלל למערכת הזאת? אז למה הם כתובים בתורה? גם הגויים יכולים לעשות את זה, אז למה התורה של עם ישראל צריכה לכתוב מה המשמעות של המצוות הללו שלכאורה אומר לא שייך עליהם לשון קדושה? אנחנו לא מובדלים, גם אם הייתי גוי הייתי עושה את זה, אז אני עכשיו יהודי, בסדר. צריך שיהודי לא יהיה פחות מגוי, אז תעשה לפחות את זה על התורה. קשה מאוד להבין את הפשט של הדברים הללו, כשרואים שזה חלק מהתרי"ג מצוות של התורה. טוב, אז ניכנס קצת לסוגיה, אם כבר הרגשנו את הקושייה, אפשר שאלה
שום דבר, התורה תמימה.
מה זה?
התורה תמימה.
לא, רק מעצים את הקושייה, אומר, זה שכתוב ברמב״ם שלא מברכים על המצוות אשר קידשנו, הוא אומר כי במצוות הללו אנחנו שווים לשאר אומות העולם. אין משהו שמיוחד לעם ישראל, לכן לא שייך קדושה. נכון, נכון. טוב, על לא תעשה אף פעם לא מצאנו ברכה. תמיד מצאנו זה רק על עשה, תמיד על עשה. אני, נכון, את צודקת. מה שנבין על עשה אחר כך נשליך על לא תעשה, כי במידת הנקיות אנחנו עוסקים.
בעצם הלא תגנוב שלנו בכלל שונה.
נכון, נכון, עוד מעט נגיע לזה, עוד מעט נגיע להבדלים שיש גם באותן מצוות שוות שיש הבדלים באופנים וההלכות איך מקיימים אותם.
מי אמר את הפירוש הראשון?
הפירוש הראשון זה אבוד רם, ומופיע גם מעין זה בשו"ת הרשב"א, חלק א', סעיף י"ח, סימן י"ח. ישנה גמרא מאוד מפורסמת, סיפור מאוד מפורסם, כולם מכירים אותו, ואני מביא אותו עכשיו שיקח אותנו לקצה השני לגמרי. יהפוך לנו את כל הקערה על פיה, ואז ננסה להבין קצת איך הדברים מסתדרים. גמרא מפורסמת, מסכת שבת, דף למד א', הסיפור המפורסם על אותו גוי נוכרי, שבא לפני שמאי הזקן, ואמר לו, גיירני, למד אותי את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. הוא מספר את הגמרא, שמאי כדרכו הקפדן, דחף אותו באמת הבניין שבידו, והוציא אותו מהבית. הלך אותו נוכרי להלל הזקן, אמר לו, גיירני ולמד אותי את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. מה אמר לו הלל הזקן? דהלך סני לחברך לא תעביד, נכון, תרגום מילולי, מה ששנוי לך, אל תעשה לחבריך. זה כל התורה, הוסיף שם, מוסיפה הגמרא, ואידך זיל גמור. כלומר, כל התרי"ג מצוות זה פירוש של מה שאמרתי לך עכשיו. אם לא, תעשה את מה ששנוא על חבריך, אם תעמיק בזה, תתמיד בזה, כתוב שם כל התורה כולה. איפה כתוב פה תפילין? ציצית, שבת, סוכה, לולב. איפה, מה זה כל התורה כולה? לא תעשה, מה ששנוא עליך, לא תעשה לחבריך. איפה אני יכול ללמוד מזה את כל המצוות כולה? מה הפירוש של הגמרא? דרך אגב, המהרש"א אומר שם, בגמרא, שהכוונה, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, הוא התכוון ל"ואהבת לרעך כמוך". רק אומר לגוי, אתה לא יכול להסביר לו את כל המשמעות, אז הוא אומר, לפחות בצד השלילי. אל תזיק, אצלך תקיים, אפילו במינימום הזה, אל תזיק לחבר שלך במה ששנוא עליך, פה תמונה כל התורה כולה. איפה פה תמונה כל התורה כולה? ועוד עם מה שאמרנו מקודם, שמצוות שבין אדם לחברו, לא מברכים על זה, אולי אין בהם קדושה. איפה אתה יכול ללמוד פה כל המצוות, בין אדם למקום, בין אדם לעצמו, כל מה שלמדנו עד היום, איפה זה נמצא בתוך המשפט הזה? יותר מזה, כולם מכירים פה את המשפט הידוע שכתוב בתלמוד ירושלים, מסכת נדרים, פרק ט', אמר רבי עקיבא, כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך. מה פירוש כלל גדול בתורה? כל התורה כולה כמוסה, מרוכזת בתמצית של המשפט הזה, שבעצם אומרת אותו הגמרא בסרט שבת, ואהבת לרעך כמוך. אני שואל את השאלה, איפה יש פה את כל המצוות? מצוות של אדם למקום, מצוות, כל המצוות שבכלל לא שייכות לזה. רש"י, על הגמרא בשבת מביא שני פירושים. הפירוש הראשון שרש"י אומר שמה, שהוא יותר נוגע לענייננו, אומר רש"י, מה זה רעך? מי זה ואהבת לרעך, או מה ששנוא לרעך? אומר, רעך זה הקדוש ברוך הוא. מביא פסוק שכתוב שם שרעך זה הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר, כמו שאתה לא רוצה שהקדוש ברוך הוא לא יעשה מה שטוב לך, כך אתה אל תעשה משהו נגד רצונו. טוב, אבל זה קשה מאוד להבין בפשט. לא יודע אם הנוכרי יבין את זה. רש"י מביא שם פסוק, שפסוק, אני חושב במשלי, שכתוב רעך זה הקדוש ברוך הוא. הנוכרי, מסתם הוא היה אדם פשוט, לא ידע את כל הפסוקים והוא רמז לו. אמר לו, לא, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. המהר"ל באמת מקשה על רש"י כך. והמהר"ל בנתיב הרע, יש במהר"ל בנתיבות עולם, נתיב אהבת הרע. בפרק א' הוא מקשה שם על רש"י, הפירוש הראשון, פירוש השני. והוא מסביר את היסוד של, אני חושב, שמה שננסה לבאר היום, ואולי אחר כך נראה שאולי גם רש"י התכוון לדבר הזה. אומר שם המהר"ל, המשמעות של הגמרא, של ואהבת לרעך כמוך, פירושו של דבר, למה אתה מצווה לאהוב את הזולת, או מצווה לא להזיק, לא לעשות לו משהו שלא טוב, מכיוון שהוא נברא בצלם אלוקים. מכיוון ש... למה אתה אוהב אותו? מה אתה אוהב שיש לו מעשים טובים, מידות טובות, הוא נראה נחמד, מה, על מה, את מה אתה צריך לאהוב בו? אתה צריך לאהוב את צלם אלוקים שהוא נברא בו. חלק אלוקה ממעם. יש בו נשמה אלוקית שמחיה אותו, ואת זה אתה מצווה לאהוב. זה המצווה שבתורה. אומר המהר"ל, למה כל התורה כולה כלולה ב"ואהבת לרעך כמוך"? מכיוון שהצלם אלוקים שבנו הוא כולל את כל התורה כולה. יש בתורה רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, הם כולם ענפים, איברים של הנשמה האלוקית שלנו. כל המצוות הם דרכי ביטוי של הנשמה בשפת העולם הזה. איך הנשמה, החיים הקדושים שבנו, יכולים להופיע, להתגלות, להתבטא בשפת העולם הזה? יש רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. לכן הוא אומר, אם אתה מכבד, אם אתה אוהב אצלם אלוקים שבו, שכנראה אתה גם מחבא אצל אלוקים שבך, אי אפשר לאהוב מי ש... איך כתוב שמה בפסוק? ואהבת לרעך כמוך. אתה צריך לאהוב את עצמך, ומתוך כך לאהוב גם את הזולת. אתה מכבד את צלם האלוקים שבשני, אז כלול בזה כל התורה. זה מה שבעצם הלל הזקן אמר לו. אם תבין את הנקודה הזאת שאתה מצווה לאהוב את השני בגלל שיש בו נשמה אלוקית, נשמה קדושה, כל המצוות כלולות בתוך הנשמה. זה הכלל הגדול בתורה שבעצם כולל את כל התייג מצוות. ייתכן שזה גם בעצם, כך שמעתי פעם מרבותיי, שזה מה שרשי מתכוון בפירוש שלו, שמה הכוונה רעך? רעך זה הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? זה החלק אלוק ממעל שנמצא בתוך השני. ואהבת לרעך כמוך, כמוך בגימטריה זה אלוקים. ואהבת לרעך את האלוקים שיש בתוך השני שמחיה אותו, את אותה נשמה אלוקית שמחיה אותו ואותך, את זה צריך לכבד. אם את זה תדע לכבד, אחר כך תשאל, איך מביאים את זה? איך מתחברים, איך מביאים אותה לידי ביטוי, את האהבה הכללית הזאת, המופשטת הזאת? אז זה כל התייג מצוות, אידך זיל גמור. אבל זה בעצם התמצית. מזה נובע גם מצווה, סתם גדר הלכתי פשוט, שיש לנו בתורה. רק לפני כן, נסביר עוד משהו אחד, להבין את הדבר הזה. המהר"ל אומר שבצלם אלוקים הזה כלול כל התרי"ג מצוות. אמרנו, אני חושב לא פעם, שיהודי לא יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות. כמה שיתאמץ, לא יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות. למה? אני לא כהן, אני לא יכול לקיים מצוות כהן. מי שלא מצורע לא יכול לקיים מצוות טהרת מצורעים. מי שלא יוצא למלחמה לא יכול לקיים מצוות מלחמה. יש המון מצוות שכמה שאני אתאמץ ויוצא אני לא יכול. אז מה פירוש שכתוב בכל הספרים כולם שהמצוות רמח מצוות עשה, שעשה מצוות לא תעשה, כנגד רמח איברים ושעשה גידים. יש לי רמח איברים, אבל אין לי רמח מצוות. תירוץ פשוט, אמרנו פעם.
משהו כללי.
מדבר יפה מאוד על כל עם ישראל. רמח מצוות ושעשה לאווים זה מדבר על כל עם ישראל. בכל עם ישראל, יש, כמו שלי יש גוף פרטי, יש גוף לאומי. הגוף הלאומי שלנו מקבל את הביטוי הרוחני שלו ברמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. את התורה לא אני כיחיד קיבלתי ולא אתה כיחיד קיבלת, כל עם ישראל קיבל ככלל, עוד מעט נדבר על זה. כל עם ישראל קיבל כיחידה אחת. לכן כשאני אוהב את השני, את הזולת, אני מחבר את החלק שלי עם החלק שלו, ופה תמון הרמח והשעשה של המצוות, כי אני לבד לא יכול לקיים את הכל, ואתה לבד לא יכול. כשאנחנו מתחברים ביחד, אז מתחיל להתגלות הרמח מצוות עשה והשעשה. לכן אמר לו הלל הזקן, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, זה השורש של כל המצוות, כי עד שלא תאהב את השני, עד שלא תתחבר, לא יכול להתגלות פה הרמח מצוות עשה. איך אתה תקיים מצוות כהנים כשאתה לא כהן? כשתאהב את הכהן, תהיה מחובר אליו, אז הכהן מוציא אותך ידי חובה במצוות שלו, ואתה מוציא אותו ידי חובה במצוות שלך. מזה מצאנו גדר הלכתי, ממש נפסק בשולחן ערוך, הלכה מאוד פשוטה. גדר של ערבות במצוות. אם אני למשל עשיתי קידוש בבית, והגיע אחרי שעשיתי קידוש בן אדם, אליי הביתה להתארח, והוא עוד לא עשה קידוש. מותר לי לחזור עוד פעם, לעשות קידוש, להוציא אותו ידי חובה. זה לא ברכה לבטלה, זה לא איסור, למה? כי יש לי ערבות עליו. הוא עוד לא קיים את המצווה, נו, אז שהוא יעשה. לא, אני יכול להוציא אותו ידי חובה במצווה, כי אני קשור אליו. הצלם אלוקים שלו והצלם אלוקים שלי הם אחד. מותר לי להוציא אותו ידי חובה בקידוש, מכיוון שאנחנו ישות אחת. ויש לכל אחד ערבות על המצוות של השני. כן.
אני רוצה להביא את מה שהרב קוק מפרש, בשבילי בצורה באמת מגישה מאוד אישית ורגשית לאדם. האדם קרוב אצל עצמו בעניין הזה של ואהבת לרעך כמוך. כשאומר ואהבת לרעך כמוך, הרע שבך. כשאדם קרוב אצל עצמו, יותר קל לו לאהוב את אותה הנשמה האלוקית שבו, ואז הוא יותר פנוי גם לגבי אחרים.
נכון. זאת אומרת, ככל שאדם, עוד מעט נדבר על זה, יגלה יותר את הצלם אלוקים שבתוכו, כך הוא יוכל לאהוב את הצלם אלוקים שבזולת.
יבנו יותר לאהוב.
נכון, לכן כתוב, ואהבת לרעך כמוך. ואמרנו, כמוך זה אלוקים. אז ככל שאני מזהה את החלק האלוקי המיוחד שלי, כך יש לי יכולת לזהות את החלק הזה אצל השני, אבל אני אשמר את זה לסוף השיעור, אז לתת את כמה כלים מעשיים איך אפשר להגיע לקיום המצווה הזאת
בפועל. יש כאלה שאומרים גם שמים מראה מול השאלה הזאת, זה אהבת לרעך כמוך? אם אתה אוהב את הרע כל כך ואולי שכחת את עצמך? יש אנשים שרק נותנים ונותנים 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 ופוחחים את עצמם.
עוד מעט נדבר על זה שאי אפשר לעבור.
וכמוך באמת אתה אוהב
כמוך. עוד מעט נזכיר את ההערה שלה. עוד מעט נזכיר בדיוק את ההערה המיוחדת הזאת. אני רוצה קצת להבין את הנקודה הזאת יותר לעומק. הרמ"ק, רבי משה קורדברו, בספר המיוחד שלו, שנקרא תומר דבורה. יש לו שם הדרכות להביא את האדם איך ללכת בדרכי השם, במידות השם, בהנהגות השם. אומר שם הרמ"ק, במידה הרביעית שנקראת לשארית נחלתו, דבר מאוד מאוד יסודי שאנחנו צריכים להבין. רק נערר את השאלה, איך זה קורה שאנחנו יודעים הלכה פשוטה, כשעשרה גברים נמצאים בבית הכנסת, יכולים להגיד דבר שבקדושה. יכולים קדיש, קדושה, תפילה בציבור. חסר אחד, אין עשרה, אי אפשר להגיד דבר שבקדושה. מה השתנה כשעשרה אנשים התקבצו ביחד? לאור הדברים שאמרנו עכשיו.
מניין.
שיש מניין. מה קורה במניין אנשים שמקובצים ביחד שפתאום אפשר לומר דברים שבקדושה?
הם נהיים עדה.
איך הם נהיים עדה? מה קרה
שם?
מה קרה? מה זה נקרא להיות עדה? מה זה?
למה עשרה?
שאלה מצוינת.
למדנו את זה מהמרגלים, עד מתי לעדה
הרעה. נכון, למדנו מהמרגלים. מה למדנו מהמרגלים?
עד מתי לעדה הרעה הזאת? 12.
נכון, שעשרה זה עדה. אומר הרמ"ק, כל עם ישראל, כל הנשמות של עם ישראל, יש להם שורש אחד. ומכיוון שכך כולנו ממש כמו אחים, כמו שאר בשר, לשארית נחלתו. אומר, המשמעות של לכולנו יש שורש אחד, אומרת שבכל אחד מאיתנו כלול משהו מכל אחד מבני ישראל. כל אחד מאיתנו כולל באישיות שלו לא רק את עצמו, אלא גם את הזולת. כשאני פוגש עוד בן אדם אחר, המפגש בינינו מוציא ממני משהו. כשאני לבד או אם אני מישהו אחר זה עולם אחר. מה שיוצא ממני כשאני פוגש את פלוני זה לא מה שיוצא ממני כשאני פוגש את אלמוני. כל אחד מוציא ממני משהו אחר. למה? כי כל אחד מאיר בי את החלק שלו שנמצא בתוכי. ואני מאיר בו את החלק שבי שנמצא בתוכו. אומר הרמ"ק, מה קורה כשעשרה אנשים נפגשים ביחד? לא הכוונה במקרה באוטובוס, אלא נפגשים ביחד לאיזושהי מטרה, כל אחד מוציא מהשני את כל החלקים שלו שנמצאים אצלו. כשיש עשרה אנשים, בעצם יש כאן 100 אנשים שמשתקפים כאן דרך אותם 10 אנשים. 100 אנשים זה כמות שבה שורה שכינה. במשכן היו 100 אדנים, היו 100 אדנים שעליהם שרתה שכינה. 100, גילוי של 100 פרצופים שונים, הוויות שונות, זאת כמות רוחנית של צלם אלוקים שמתגלה ששם שורה שכינה, ולכן שם אפשר לומר בעצם דבר שבקדושה. לכן אומר שם הרמ"ק, יש הלכה פשוטה בשולחן ערוך, שכדאי לזרז את הבעלים על זה. 10 ראשונים שמגיעים לבית הכנסת נוטלים את השכר של כולם. כל מי שבא אחר כך הוא כבר, נגיד הוא מיותר. 10 ראשונים הם כבר יצרו שאפשר להגיד פה דבר שבקדושה. גם יבואו 100,000 אנשים, הם בעצם נוטלים את השכר. למה? כי הם העמידו את הבניין. הם בנו פה את המשכן שאפשר כבר לומר פה בעצם דבר שבקדושה.
האיכות שלהם
היא כזו שהיא שווה ל-100? נכון. האיכות שלהם היא שווה בגלל שכל אחד מוציא לפועל את התשעה האחרים שכלולים בו.
ומקדים
למה. כן. לכן הוא אומר שזו הסיבה שכל ישראל ערבים זה לזה. כשאנחנו, כל אחד מאיתנו עושה מצווה, אז אנחנו מרוממים לא רק את האישיות שלנו, אלא בהקשר עקיף, מרוממים את כל עם ישראל, מכיוון שכולם קשורים בנו. ומישהו שקשור איתי באופן אישי יותר, חברים שלי וזה, מתרומים יותר על ידי המעשים הטובים שלי. וגם חלילה הפוך, כשאני עושה איזושהי עבירה, אז כל מי שבקשר איתי, יותר קרוב, יותר רחוק, במעגלים השונים, העבירה הזאת גם משפיעה לה. כמו שרבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש היה, היה מוכיח את בני קהילתו, שאתם חושבים שאתם פה יראים ושלמים וחרדים ו, ושמחים שכולכם בעלי זקנים ופאות, אבל תדעו לכם שחצי מהזקן שלכם מגולח בתר, כי יש יהודים בעולם שמגלחים בתר, אז גם אתם חצי מגולחים בתר. אדם לא יכול להגיד אני לנפשי שלום, ולא נוגע להם מה קורה אצל יהודים אחרים. למה? מכיוון שיש ערבות. כולנו באנו מנשמה אחת. כשאני לא מתוקן, גם הנשמה של השני, וכשהשני לא מתוקן, אז גם אני לא מתוקן.
ואיפה הנשים בכל הסיפור?
אין יהודים אותי.
הנשים, טוב, זה נושא יותר רחב להסביר, אבל זה שנשים, אני רק אומר, עוד מעט ניגע קצת אולי בנקודה הזאת, אבל כשנשים... זה שנשים לא צריכות מניין, כי הן שייכות... הן שייכות למדרגה הזאת גם בלי מניין. מכיוון שאנשים, יש להם את... עוד מעט, אולי טיפה ניגע בזה...
אבל כל אישה מסוגלת לילד את מניין.
ראית, הפוטנציאל של המניין נמצא אצלה תמיד.
ועוד נכדים ונינים, שהם לא, נאמר, מקיימי המצוות וחדות.
לא משנה, יש להם בצלם אלוהים.
עצם זה, אצל החסידים היו רגילים לומר, 10 אנשים שהתקבצו ביחד, אפילו לא בשביל תפילה, עצם זה שיושבים ביחד ומרימים כוסית, יש שם כבר קדושה. למה? כי כבר אנחנו מתאגדים. עצם ההתאגדות שלנו מוציאה לפועל את המשותף שבינינו. ואם זה 10 אנשים, אז זה כבר משותף שיש בו פוטנציאל להגיד בו השראת שכינה. ואת צודקת שאם ההתקבצות של האנשים היא למטרה לא, לא חיובית, לא שלילית, אז זה יש שם פגם גדול, כי יש שם עוצמה רוחנית מאוד גדולה. נכון? נכון?
זה עוצמה היא שלילית.
נכון? נכון? להבין קצת את הנקודה הזאת...
יש אנשים שיש להם
רוע. כן, אבל זה לא בנשמה. זה ברמות הרבה יותר נמוכות. בנשמה...
אבל זה לא יכול לפגוע באדם.
נכון. אז זה אם... זה... הרב קוק כותב, רק אם שאלת, הרב קוק כותב שאם אדם יש לו עיניים שיכול, כמו שאמרנו, בואהבת לרעך כמוך, ועוד אולי בסוף השיעור נדבר על זה קצת, לראות את הצלם אלוקים שבשני, והוא עובר את כל המחיצות, את כל המעשים שלו, את כל האישיות שלו, ומסתכל רק לנקודת הצלם אלוקים שבו, כל המעשים הרי שלו לא יפגעו בו. מה שכתוב שאסור להסתכל בפני אדם רשע, או אסור להיות בהשפעה, זה אצל אנשים שעוד לא יודעים לעשות תפקוד. הוא נפגש עם הרבדים הכי חיצוניים שבאדם, כי הוא לא יודע להעמיק פנימה. אז עליו זה יכול להזיק, הוא צריך להישמר. וגם זה אמרנו באחד השיעורים, כתוב זה רק אם אתה נמצא איתו בקשר עמוק, כתוב אסור להסתכל בפני אדם רשע, להתבונן, להעמיק. אבל בדרך אגב, להגיד לו שלום, לעבור, זה לא מזיק. רק שאתה בקשר עמוק איתו, ואין לך את היכולת לעשות קפיצה פנימה לנשמה, אז זה באמת מסוכן. נכון. רשי, מפורסם, כולם מכירים אותו. עם ישראל מגיע לרגלי הר סיני, למעמד המיוחד של מתן תורה, כתוב, ויחן שם ישראל לרגלי ההר. מה אומר רשי? כאיש אחד בלב אחד. יש עוד רשי בפרשה הקודמת לפניה, פרשת בשלח. רשי אומר דבר הפוך לגמרי. והנה מצרים נוסע אחריהם, מצרים בלשון יחיד. פירוש רשי הראשון אומר, מי זה מצרים? שרו של מצרים. פירוש שני אומר רשי, בלב אחד, כאיש אחד. למה רשי שינה? פה בויחן שם ישראל כאיש אחד, בלב אחד. פה כשמצרים רודף אחריהם, בלב אחד כאיש אחד, למה התהפך? אומר רב נזר, חסידות סוכו שוב.
יש להם רוע, אז זה מאחד אותם כאיש אחד, נכון?
אבל למה לא קודם איש אחד?
לא, קודם רוע, לב, זה בא מהלב, הרוע...
נכון, אבל למה לא גם כתב איש אחד, לב אחד? יש להם איש אחד ואחרי זה לב אחד. למה פה הוא שינה, הפך את הסדר קודם לב אחד ואחרי זה איש אחד? אומר רב נזר, עם ישראל, כמו שאמרנו הרמק, בשורש הם אחד. נוצרנו איש אחד. גם הלבבות חלוקים בהוויה שלנו, אנחנו אחד. בעזרת השם, יש זמנים שזה גם מתגלה, האיש אחד בלב אחד. הגויים במהות שלהם הם מפורדים, הם פרודים, הם מנותקים, אין ביניהם אחדות. מתי יכולה להיווצר ביניהם אחדות? כשיש, כמו שאתה אומר, מטרה משותפת, מטרה רעה, מטרה טובה, איזשהו רעיון שמגבש. קודם הלב אחד, אחרי זה האיש אחד. זה ההבדל בין ישראל לבין אומות העולם. אצלנו קודם כל יש את האיש אחד, רק אחר כך הלב אחד. אצל הגויים במהות הם בעצם מחולקים. לפי זה אנחנו יכולים קצת להתחיל להבין את הנושא הזה של המצוות של בין אדם לחברו. כשהתורה מצווה אותנו לעשות מצווה של בין אדם לחברו, ואמר אנחנו לא מברכים על המצווה הזאת, כי הנושא של המצווה הוא לא לגלות איזה קדושה חדשה שבאה מהעולם העליון, כמו במצוות שבין אדם למקום, אלא הנושא הקדושתי של המצוות שבין אדם לחברו, עניינם לגלות את המשותף שנמצא ביניהם. כשאני עושה מעשה טוב לזולת, אני מקשר, אני חושף את המשותף שביני לבינו, שיש שם קדושה. כל קשר של מצוות בין אדם לחברו, עניינם לגלות לא קדושה שבאה מהעולם העליון לעולם שלנו, שעל זה מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אלא המצוות אלו באות לגלות את הקדושה שבתוכנו, שאנחנו חיים ממנה, את החלק אלוק הממעל שבאנו לגלות אותו, לחשוף אותו. זה הנושא של המצוות שבעצם בין אדם לחברו. הנציב, ישנו ספר מפורסם שכתב אותו החפץ חיים, כמו שהוא כתב שמירת הלשון מחפץ חיים, ספר נפלא שהוא קרא לו אהבת חסד. ספר שלם שעוסק בהלכות של גמילות חסדים. איך? יש הלכות? איך עושים גמילות חסדים? לספר הזה יש הקדמה מופלאה מאוד של הנציב מוולוז'ין. והנציב מוולוז'ין עוסק שם בדיוק בנקודה שאנחנו מדברים שם, והוא שואל באמת את השאלה הזאת, מה ההבדל בין מצוות שבין אדם לחברו שיש בעם ישראל, לבין מצוות שבין אדם לחברו שיש גם אצל הגויים. אומר שם הנציב, הרי ידוע שהיסוד שהעולם קיים עליו, זה אחד מעמודי העולם, זה גמילות חסדים. זה פשוט, עולם חסד ייבנה, פסוק מפורש. ברור שצריך גמילות חסדים. הוא אומר, לא רק אצל עם ישראל, צריך גם אצל הגויים. אומר, אסב. יש משמעות כזאת שהגויים עושים זה גם חטאת, אבל גם אצל הגויים תכף נראה, כשאין אפילו ברמה הזאת, אז הם נחרבים. הוא אומר שם, למשל, סדום ועמורה, שלא החזיקו יד אני ואביון, הקדוש ברוך הוא יחריב אותה, אין להם קיום. אם אין חסד באיזה רמה שלא תהיה, אפילו ברמה של חטאת, העולם לא יכול להתקיים. הוא אומר, מצאנו אצל הגויים הרבה מקרים, שהתורה גם רואה נכון לספר, שהיה אצלהם מעשים של מצוות בין אדם לחברו. אסב, אנחנו יודעים כמה הוא כיבד את אבא שלו, כך מסופר בחזל שיש במדרשים, שאסב היה מכבד את אבא שלו יותר אפילו מיעקב אבינו. הגמרא מפורסמת בקידושין, כולם מכירים אותה, הסיפור על דמה בנתינה שכיבד את אבא שלו, נכון? זה גוי. אומר הנציב פשוט שגם גויים מצווים על מצוות שבין אדם לחברו, כי זה יסוד כל העולם, עולם חסד ייבנה. אז מוסיף יותר מזה, גם עם ישראל, יש לנו בטבע שלנו מידות טובות שגורמות לנו, עוד לפני התורה, לעשות מצוות שבין אדם לחברו. החז"ל אומרים שהטבע של עם ישראל זה רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. רחמנים מיעקב, ביישנים מיצחק, גומלי חסדים מאברהם. קיבלנו את התכונות האלו בירושה עוד לפני שניתנענו תורה. ואנחנו מקיימים בהם מצוות טובות שבין אדם לחברו. אז שואל הנציב, אז מה חידשה התורה בזה שהיא מצווה אותנו על המצוות? השבת אבדה, ביקור חולים, גמילות חסדים, הכנסת אורחים. הרי יש לנו טבע לעשות את זה. גם הגויים עושים את זה. אז מה התורה צריכה לצוות את זה? אומר הנציב יסוד מאוד מאוד גדול. רוצה התורה ללמד אותנו שבמצוות בין אדם לחברו לא מספיק לעשות אותה מצד הטבע הטוב שלנו, אלא צריך להתרומם ולהבין שזה גם רצון השם לעשות אותה. יש פה גילוי של קדושה שדיברנו עליה עכשיו, שמתגלה במעשה הזה. זה לא רק עניין אנושי, סדרי חברה תקינים, חברה נעימה וצודקת, אלא יש פה גם רצון השם שמתגלה במעשה הזה של בן אדם לחברו. מה המשמעות של רצון השם הזה? אומר הנציב שני דברים. קודם כל, מי שהזכיר כאן מקודם, אני חושב שאת הזכרת מקודם, יש לזה הלכות שונות. לא דומה המצוות וגם האיסורים של בני נוח אצל הגוי. מה זה הלכות גניבה אצלנו, מה זה הלכות גניבה אצלהם? מה זה כיבוד אביהם אצלנו, מה זה כיבוד אביהם אצלהם? יש גדרים איך התורה אמרה שעושים את המצווה הזאת באופן מושלם, שמתאים לעם ישראל. אבל אומר הנציב, לא רק זה הנקודה בפרטים, איך מקיימים את זה, אלא יש פה הבדל במהות. מכיוון שאצלנו בעם ישראל, אחרי שקיבלנו תורה, כמו שאמרנו מקודם, המצוות שבין אדם לחברו, באות לגלות את הקדושה של המשותף שבינינו. לגלות את האחדות שבנו, את הגילוי שכינה שמתגלה בין היהודים. אצל הגויים, זה סך הכל מערכת יחסים תקינה בין הפרטים, כדי שהם יוכלו לחיות בשלום. כמו שאמרנו, אצל הגויים אין אחדות במהות. כל אחד חי בפרטיות. אבל כדי שתהיה חברה מתוקנת, חברה טובה, אז עושים בין אדם לחברו. חזל אומרים, אם לא, לולא שאדם יתפלל לשלומה של מלכות, איש את ראו חיים בלעו, נכון? אדם לאדם זאב, למה שאתה תרוויח על חשבוני? צריך להיות נחמד בשבילך, צריך להפסיד בשבילך. אז נכון שיש לי מידות טובות, אבל אדם נמצא בקונפליקט, הצד האגואיסטי שלו והצד המידות הטובות שלו, כל הזמן נלחם. בעם ישראל זה בכלל לא הנושא. הנושא בעם ישראל של ואהבת לרעך כמוך, הוא לגלות את הכמוך, הוא לגלות את השכינה שנמצאת בינינו. זה המייחד אותנו במצוות האלו של בן אדם לחברו. דרך אגב, לפי זה אפשר אולי להבין גם את מה שהארי הקדוש אומר, שעיקר המצווה של בן אדם לחברו, של ואהבת לרעך כמוך, זה בין בני זוג, בין בעל לאישה ובין אישה לבעלה. ואהבת לרעך כמוך זה נמצא בעיקר שם. למה? לפי מה שאמרנו עד עכשיו זה מובן. כי מכיוון שהנושא של המצוות הללו הוא לגלות את השכינה ששורה בנו, את המשותף שבנו, בין בעל לאישה יש גילוי מיוחד של שכינה ייחודי להם.
כגופו.
אשתו כגופו, בעל כאשתו. ולכן שם קודם כל במעגל הזה צריך לגלות את הכמוך. הצלם אלוקים של האדם הוא קודם כל מופיע בתבנית הזוגית הזאת של בעל ואישה. מתוך המעגל הזה זה מתרחב גם לשכינה של הסובבים אותנו, של כל המסגרת בעצם מסביב. כבר סיפרתי, אני חושב, פעם את הסיפור המפורסם, טוב לחזור עליו עוד פעם, של אותו בחור שבא פעם להיות אצל רב שלמה זלמן אוירבך בשבת, רצה קצת לשמש אותו בהליכות בקודש, לראות איך הוא מתנהג. ושם לב, בשבת בבוקר, הרב פלבש את הטלית, בא לצאת מהבית, ואז רגע פתאום הוא נזכר שהוא צריך עוד לעשות משהו, הלך להכין כוס קפה, נכנס לאשתו לחדר שינה, נתן את הכוס קפה, ואז הלך להתפלל. שאל אותו התלמיד, הרב, יש חיוב לתת לאישה כוס קפה לפני שהולכים לתפילה בבוקר? אמר לו הרב, לא, אני מחמיר. לימד אותנו בשלמה זלמן אוירבך דבר מאוד חשוב. אפשר להיות מחמיר גם במצוות שבין אדם לחברו. יש הרבה מהדרים ומחמירים מצוות שבין אדם למקום. תחום שלם של התורה אפשר גם בו להחמיר ולהדר. מה הנושא הזה מגלה? את הקדושה שבנו. אפשר, יש הרבה מה להוסיף ולהדר בדבר הזה. אני רוצה בכמה דקות לגעת בזמן המיוחד שלנו שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שמאוד קשור לנושא הזה שלנו. אנחנו יודעים שספירת העומר שאנחנו נמצאים בה עכשיו, זה גם מצד אחד זמן של שמחה מאוד גדולה, התכוננות לקראת חג מתן תורה, אבל מצד שני זמן של עצב מאוד גדול צער, כי זה זמן של אבל על כך שיש אנשים שלא קיימו ואהבת לרעך כמוך. תלמידי רבי עקיבא, מבית מדרשו של רבי עקיבא, שהוא דרש ואהבת לרעך כמוך, לא נהגו כבוד זה בזה. יש שאומרים שדווקא בית מדרש הזה ציפו ממנו ליותר, אז לכן דווקא שם הם יותר נפגעו מהדבר הזה. יש שאומרים שאולי אחרי כל מה שקרה אז הוא דרש את הדרשה ואהבת לרעך כמוך, אבל בכל אופן אנחנו רואים שזה שייך לסוגיה הזאת. הבית מדרש הזה נפגם בואהבת לרעך כמוך.
איך יכול להיות?
איך יכול להיות שעל זה אנחנו כל כך הרבה שנים צריכים להיות בעבר?
אני חושב שהוא...
התורה שלו... אז אני רוצה ממש בתמצית, מכיוון שזאת... אז נגיד את זה כך. כל הנושא של ימי ספירת העומר, העניין שלהם הוא לגלות את האחדות של כל הגוונים. יש הרבה מידות שאנחנו מגלים אותן, שבע שביעיות, כל הספירת העומר באה לכלול את כל המידות, לגלות את האחדות שבכל הפרטים. כשיצאנו ממצרים, התגלה הכוח של כל יהודי יחיד בפני עצמו. מה זה יהודי אחד בעם ישראל? על הים כל יהודי אמר שירה, אפילו עוברים בימי אימם. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה נביא יחזקאל בן בוזי. אבל כל זה צריך להתחבר לכלל יחידה אחת עד שבמעמד הר סיני, ואיחן שם ישראל לרגלי הר כאיש אחד בלב אחד. המעבר מהמעלה של כל פרט ופרט למעלה של ואיחן שם ישראל, זה ספירת עומר. זה העבודה של ימי ספירת עומר. לכן, אומר המהר"ל, דווקא משום כך, שזה הנושא של הזמן הזה, להתחבר, בימים האלו מתו תלמידיו של רבי עקיבא. כי בזמן המיוחד הזה שהנושא שלו איך להתחבר אחד עם השני, בזמן הזה יש קטרוג הרבה יותר למי שעושה בדיוק הפוך. אומר המהרש"א, הגמרא במסכת יבמות אומרת על מה הם מתו, שלא נהגו כבוד זה בזה. אומר המהרש"א שמה, מה הכוונה כבוד? עיקר הכוונה זה כבוד התורה. לא ידעו אחד לכבד את כבוד התורה של השני. למה הם נפטרו בזמן הזה? מכיוון שהזמן הזה הולך ונבנה בנו היחס אל התורה שתהיה בחג השבועות, מיציאת מצרים למעמד הר סיני. לכן בזמן הזה מי שכבוד התורה שלו פגום, אז באים איתו בחשבון. תלמידי רבי עקיבא היו במדרגה כל כך גדולה, אבל לא ידעו לכבד את התורה שלו. זה לא הכוונה שהם רבו על הצלחת, אתה לקחת את הצלחת שלי ויקח את הצלחת, לא ברמה הזאת, אלא ברמה שלא ידעו להבין שאם השני חושב טיפה שונה מתוך הגדלות שלו בתורה, לא ידעו לכבד את המחשבה הזאת. לכבד מי שחושב כמוני לא צריך, לכבד זה מי שחושב לא כמוני. אז אותו הם לא ידעו
לכבד. שלהם היה יותר גדול.
נכון, כל אחד.
רק בסוגיית התורה?
זה הייתה. משם היה השורש, לפעמים אתם יודעים שאומרים שכל מחלוקת שישם שמיים, חזר אומרים סופה להתקיים. כי אם אדם, אם המחלוקת שלו סתם הוא רב, בסדר, אפשר להתגבר. אבל אם הוא רב עם השני על אידיאולוגיה, אז הוא ילך עם זה עד הסוף, והוא ילך עם זה גם. אבל בסוף המחלוקת הזאת תתקיים. היא תתקיים ותתקיים ותתקיים, לא יהיה מה שיפרק את המחלוקת הזאת. מחלוקת כזאת על הכבוד של התורה, זה, על זה דנים אותנו בימי ספירת העומר. כתוב בהרבה ספרים, גם המהר"ל אומר את זה, גם הרמח"ל, גם החתם סופר, ספירת העומר מתחלקת לשתיים. ימי ספירת העומר בעצם מחולקים לשתי חטיבות, הממתת ימים הללו. יש לב ויש טוב. ספירת העומר מחולקים עד ל"ג בעומר, לב ימים, ויש טוב ימים. שתי עניינים בספירת העומר שכל אחד מהם יש לו נושא אחר. הנושא הראשון של הלמד בית ימים של ספירת העומר, עניינו לחבר בין אדם לחברו, לחבר את כל המידות, את כל השונות שבנו, שתתחבר ביחד, לכבד אחד את השני. לב זה גימטריה של כבוד. כבוד ולב זה אותה גימטריה, כי עיקר הכבוד זה היחס שאנחנו נותנים בלב. הימים הללו באים בשביל להתגבר על הפירוד בלבבות שלנו, לחבר אותם. מי חי באייר, מי ל"ג בעומר, הטוב של הספירה מתחיל לבנות, אחרי שנוצרה האחדות הזאת שבאנו, כמו שמענו, הצלם אלוקים שבאנו, אנחנו מתחילים לבנות את, מתוך זה את היחס לתורה. אין טוב אלא תורה. אז אנחנו מתחילים, אחרי שגילינו את המשותף שבאנו, את השייכות שלנו לתורה, מאז מתחיל רשב"י לגלות את הסודות של התורה, ל"ג בעומר, ומתחילים לבנות בנו כבר את היחס אל הקדושה שתבוא לנו מלמעלה. אחרי שבנינו, חשפנו בלמד בית ימים הללו את הקדושה שבנו, המשותף שבנו, אנחנו כבר ראויים בכלי הזה לקבל את הקדושה שתבוא לנו מלמעלה בחג השבועות במעמד הר סיני. אני רק רוצה לסייג את זה בעוד דבר אחד, לפני שאתן שתי כלים קצרצרים אם ירשו לי, איך להגיע לזה בפועל, רק מה שכאן גברת העירה מקודם, שכל מה שאמרנו עד עכשיו, שלא יישמע כל כך אוטופי ויפה, שמצווה לאהוב את השני ובלי גבול, בלי סוף, בלי זה. כמובן, יש לזה גם כן סייג. מכיוון שזה לא סותר, כמו שגם פה העירו מקודם, כשאני רואה מישהו עושה מעשה לא טוב, אני לא יכול להגיד בגלל שאני אוהב אותו, אני אוהב את כל מה שעשה טוב, לא טוב, לא משנה הכל. כמובן את המעשים הלא טובים, אנחנו, זה שיש לי אהבה נפשית לפנימיות שלו, זה לא אומר שאני לא צריך לשנוא את הרע שבו, זה לא אומר שאני לא צריך לפעמים אפילו להניש אותו. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, הייתה אומרת, כשהיה אדם בא לבית דין והיו צריכים להניש אותו בעונש של מיטת בית דין, אומרת הגמרא, היו בוררים לו מיטה יפה, מחפשים לו זכות אולי לתת לו מיטה יותר קלה, מאיפה לומדים את זה, מאיזה פסוק? ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך, בוא נראה איך חייבים להרוג אותו. בירת הרע מקרבך, אבל בוא נראה באיזה מיטה יותר קלה אנחנו עושים את זה. ואותו, כמו שאמרתי קודם, אותו רבי עקיבא שאמר, ואהבת לרעך כמוך, הכלל גדול בתורה, אמר במסכת בבא מציעא, אם שני אנשים הולכים במדבר ויש לאחד קיטון אחד של מים, חייך כותבים לחיי חברך. כי כמוך, לא יותר מכמוך, עד הגבול שלך, אבל אם זה בא לחשבון החיים שלך, אז לא. אז לכן אומר, צריך, אבל אנחנו מדברים פה על מצב הרבה יותר כדוב, שאנשים לא יודעים לכבד את השני, לא יותר לתת כבוד, זה בא ספירת העומר ליצור את הלב ואת הטוב. רק לסיום, שתי מילים, איך אפשר, כלים מעשיים, שלא נשאר רק ברעיונות, איך אפשר לתרגם את זה לחיים שלנו, איך אפשר לזכות למעלה הגדולה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. אז שתי עצות שיש לנו לזה, שתי הדרכות שמצאנו בחז"ל. הדרכה אחת כללית והדרכה אחת יותר פרטית. הדרכה כללית, אומר אותה התניא בפרק הלב של התניא, איך מקיימים את המצווה של ואהבת לרעך כמוך. אומר התניא יסוד מאוד פשוט, לאור מה שלמדנו זה יובן. מכיוון שכל הנשמות של עם ישראל באמת בשורש הם אחד. מה עושה אותנו בתודעה של נפרד, שאני נפרד לעומתך ואני מתגאה עליך ואני נותן לך כבוד? זה הגוף. הגוף הוא מחלק אותנו. הנפש, הנשמה, ככל שמעמיקים פנימה, אנחנו מוצאים את המשותף. ככל שיוצאים החוצה, מתגלה הפירוט. לכן אומר, אדם שעושה את גופו עיקר ונפשו תפלה, אין לו אהבה אמיתית. כל אהבה שלו תלויה בדבר לא תתקיים. אם אדם רוצה באמת לאהוב את הזולת, הוא צריך להעצים את הכוח הרוחני שבו, וטיפה להפחית את הכוח הגשמי שלו. ככל שיתעצם הכמוך, הכוח הרוחני שבך, תפגוש את הצלם אלוקים שבך, כך יתגלה לך הצד הזה אצל הזולת, תראה אותו כמשותף, גם אצל השני. ככל שתגביר אצלך את הצד הגופני, הגשמי, ככה תהיה יותר חציצה, בגלל שהצד הפרטי יותר יגבר. לכן אומר שמתניא, זאת הכוונה של הלל הזקן, שכל התורה כולה כלולה במצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. למה? כי כל התורה כולה באה להדריך אותנו איך להעצים את הנשמה שלנו, איך להגביר את הכוח הזה. אומר לו, אם אתה רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך, כלומר, אתה רוצה לגלות את הנשמה שלך שמשותפת עם כולה, כל התורה זה רק פירוש של הדבר הזה. זה הוצאה אחת כללית שאומר אותה ספר התניא, איך לזכות למצווה. ואהבת לך כמוך ככל שנגביר את הצד הרוחני שבאנו. אבל זה משהו מאוד רחב ולוקח הרבה מאוד שנים לעשות את זה, אולי זה כל עבודת החיים. אני רוצה לתת כלי מאוד פשוט, אפשר הרבה מאוד להרחיב עליו, רק אתן אותו על קצה המזלג, מאוד מאוד מעשי וחשוב איך לקיים את זה גם בן אדם לחברו, גם בן אדם לאשתו ולבעלה, באופן, או בן אדם לעצמו באופן מעשי. הרי עיקר הקושייה שיש פה, שבאו, התעסקו בכל הראשונים והאחרונים, איך אפשר לצוות אותנו מצוות על הרגש? איך אפשר לתת מצווה על הרגש של הבן אדם? הרגש הוא לא בשליטה שלנו. כי יש לי מצב רוח, ואם יש... אתה יכול להגיד לבן אדם, תאהב את החבר שלך, אני לא אוהב אותו, אני עכשיו מצב רוח שלא רוצה לאהוב אף אחד. תאהב את השם, תפחד מהשם, תירא. זה הנושא שכל עסקו במצוות שעל הרגש. ואהבת לרעך כמוך, זו גם מצווה של הרגש. אמר הבעל שם טוב הקדוש, הוא אומר, איך מקיימים מצוות ואהבת את השם אלוקיך? הגדרת הבעל שם טוב היא לתקוע מחשבתו בעניינים המעוררים את האהבה. הוא אומר, כשהאדם לא סתם חושב, תוקע את המחשבה שלו, מרכז, מעמיק, מתעמק במחשבה שלו, בעניינים כאלו שמעוררים את האהבה, תיוולד, האהבה נמצאת כבר בתוך הנפש, היא רק צריכה להתגלות, היא תתגלה החוצה. זה מה שמצווה עלינו במצוות ואהבת את השם אלוקיך. אותו הדבר במצוות ואהבת לרעך.
תן לי דוגמה לעורר את האהבה.
מה, של השם?
אמרת שעניין שמעורר.
מעורר, כשאתה מסתכל על הבריאה, אתה מסתכל, עזבי את הבריאה, אתה מסתכל שאתה בריא, ואתה נכנס חצי שעה לבית חולים, ואתה רואה איך אנשים נראים, ואיך אתה ברוך השם מרגיש. אתה רואה איך הילדים הפגועים נראים, איך הילדים שלך נראים. אתה רואה את העני ההוא שמוטל ברחוב, ואתה, אחרי כל הדבר הזה, לי אין עוד שאלות. אתה מסתכל איך העולם בנוי, איך הכל העולם, איפה הוא היה לפני 1,000 שנה, איפה הוא היום. אתה טיפה מתבונן, לא הרבה. אני אומר, אהבה בסיסית כבר יש לריבונו של עולם. אבל אומר הבעל שם טוב, ככל שאדם מעמיק, מתמקד, מגביר את המחשבה שלו על עניינים כאלו שמעוררים את האהבה, יש הרבה להסביר מה זה, אני רק אמרתי על קצה המזלג, אותו הדבר בין אדם לחברו, או בין אדם לאשתו, או בין אישה לבעלה, אם אדם תוקע את המחשבה שלו בזולת, במעלות של הזולת, ביתרונות שלו, כל שכן אם מגיע לרמה שדיברנו עליה היום, בצלם אלוקים שבשני יכול לראות את זה, להתבונן, ככל שהוא מעמיק את המחשבה הזאת, היא באופן טבעי מתעוררת אצלו אהבה לזולת. זה הדרך על לנהוג כבוד זה בזה, עם כל החלוקות, עם כל המחלקות, ועם כל השונות, כשאני מעמיק במעלות של השני, בטוב, ובחלק אלוק הממעל שלו, מתעוררת בי אהבה עצומה. הרב צבי יהודה הכהן קוק היה אומר, הוא קבע בישיבה שלו סדר קבוע אחד כל יום של שמירת הלשון וחפץ חיים, לא לדבר על השני. הוא אומר, זה הסדר היחיד שקבוע בישיבה. אבל הוא אמר, מי שיש לו באמת אהבת הזולת, לא צריך ללמוד חפץ חיים. כי הוא לעולם לא יבוא לדבר משהו רע על השני. אם את אוהבת השני, לא תדבר עליו דבר רע. אנחנו שעוד לא נמצאים שם, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא במדרגה הזאת, צריכים לקבוע סדר קבוע בלימוד שמירת הלשון שלא נשיא אצלנו גדרים. אבל באמת, הציווי והחובה להגיע למדרגה שבכלל לא ירצה לדבר רע על הזולת, אני לא מסוגל, ולכן ממנה אני לא אצליח ללמוד את כל הדברים הללו. אז בעזרת השם, שימי ספירת העומר, נזכה לעשות עבודה פנימית של לב וטוב ביחד, ואז נגיע לקראת חג השבועות לברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך.
אמן.